עכשיו בגלי צהל, רזי ברקאי עם מה בוער.
תשע וחמש דקות גלי צהל, בוקר טוב לכם. כיפוף הידיים נמשך, אבל זה כיפוף הפוך. איך אגרום לצד השני לחופף אותי כדי שאפסיד? עוד המצאה ייחודית של הפוליטיקה הישראלית. לא להיות הראשון על הפודיום, רק מדליית כסף, כדי שזה עם הזהב ייפסל יותר מאוחר. ההתפתחות האחרונה, הטריה, שמעתם בחדשות, מכתב של המשותפת לנשיא. אתמול, כשהמלצנו על גנץ, עשינו טעות מתמטית. אנחנו בעצם רק 10, לא 13. בכחול לבן אהבו את המכתב הזה. אולי אפילו עזרו לנסח אותו. מה שאומר כרגע, נתניהו עם 55 ממליצים, גנץ עם 54, יתכבד הנשיא ויטיל את התפקיד על ביבי, שהוא יהיה הראשון שיתברבר. תכף המצעד היומי שלנו עם פוליטיקאים ופרשנים, ראשון, ראש צוות המסע ומתן, מטעם הבלוק הימני, השר יריב לוין. יריב, שלום לך, בוקר טוב.
בוקר טוב.
איך אתה מסדר שתהיו רק 53?
אני ממש לא מאמין בדברים האלה, ואני מוכרח לומר שראינו אתמול דבר שהוא בעיניי מביש, כאשר מי שמתיימר לקבל מנדט להרכיב ממשלה בישראל, סומך את ידיו ואת כוחו על קואליציה שנשענת על הרשימה המשותפת, על אנשים שהם תומכי טרור.
יריב, לו עוצמה הייתה עוברת את אחוז החסימה, גם אתם הייתם מתחננים שהיא תצביע עבורכם. שמע, הם רשימה לגיטימית לגמרי.
אני מצטער מאוד על ההשוואה הזאת. יש הבדל בין עמדות קיצוניות ככל שיהיו לבין אנשים שהם תומכי טרור, לבין כאלה שפועלים על פי האינטרסים של הרשות הפלסטינית ועל פי ההנחיות שלה ולא על פי מה שטוב למדינת ישראל. אלה שתומכים באויב באופן שיטתי, שקוראים להחרים את מדינת ישראל, והרשימה היא ארוכה. אני חושב שזה דבר לא לגיטימי, פשיטת רגל מוסרית של ממש.
בעיניך זה לא מפלגה לגיטימית, יריב?
ודאי שלא, אני אמרתי יותר מזה.
מה, כולה? לפני
הבחירות הזהרנו. אני חושב
רם וטל מי... וחדש ובלד?
אני לא יודע מה ההתפעלות הגדולה שלך מחדש, תראה.
זה לא עניין של התפעלות, אני יכול נורא להתאכזב ולהתעצבן על דברים שהם אומרים, אבל המפלגה לגמרי לגיטימית.
יש פער גדול בין להתעצבן, אמרתי, בין עמדות קיצוניות שהן בתחום השיח והוויכוח, לבין מצב שבו אנשים יושבים בתוך הפרלמנט שלך ומשרתים את האינטרס של האויב. דברים כפי שאמר חבר הכנסת כסיף רק לפני מספר ימים, שבהם הוא מחרף ומגדף את חיילי צהל וקורא להם קלגסים ודברים מן הסוג הזה. אני חושב שאלה דברים שבאף מדינה בעולם לא היו מקבלים אותם.
Okay.
בטח ובטח לא מקימים קואליציה ומנסים להקים ממשלה עם אנשים.
הם לא הולכים להקים הזה. קואליציה איתם, אתה יודע את זה היטב. בסך הכל ביקשו את תמיכתם. אבל בוא נחזור לשאלה הראשונה שלי, יריב.
אני מוכרח, רזי ברשותך, אני מוכרח לתקן אותך פה. אתה יודע, כשדיברתי על כך, אפילו אצלך בתוכנית לפני הבחירות, איך אומרים, הייתה תחושה שקשה להאמין. הנה אני אומר לך, הקואליציה הזאת כבר ישנה. עובדה, ראינו אותה אתמול. אתה גם רואה את התאום ביניהם עכשיו. פתאום החליטו בכחול לבן שלא רוצים להיות ראשונים, אז מבקשים בדיעבד לתקן את מספר הממליצים כפי שהוצג לנשיא. גם זה דבר בלתי ראוי ובלתי מכובד. יש שם תאום מלא, יש שם קואליציה מעודקת ועבודה משותפת. אני חושב שזה דבר חמור.
אוקיי, עכשיו אני חוזר לשאלה הראשונה שלי. מבחינתכם, אתם מעדיפים שהתפקיד יוטל עליכם?
תראה, השאלה האמיתית בעיניי היא לא זו. השאלה האמיתית, האם באמת אפשר להקים ממשלה, וכדי להקים ממשלה נדרש דבר אחד בסיסי, שהצדדים באמת ישבו לדבר.
אין ויכוח על זה, אבל שאלת לך שאלה אחרת. האם זה צריך להיות מוטל עליכם בסיבוב הראשון, או אתם גם כן בחיפוף ידיים הפוך, מחכים שגנץ ייכשל ואז אתם תוזמנו?
אני אמרתי אתמול לנשיא שזה צריך להיות מוטל על מי שיש לו את הסיכוי הגדול ביותר להצליח, ואני מוכרח לומר לך שהסיכוי שלנו להצליח מותנה קודם כל בדבר אחד, בזה שבני גנץ יסיר סוף סוף את הווטו הבלתי נסבל והבלתי מקובל שלא היה לו תקדים אף פעם, שבו הוא מוכן לשבת עם הרשימה המשותפת, אבל לא מוכן אפילו להיפגש עם ראש הממשלה.
הוא מוכן מאוד לשבת עם הליכוד, אני אומר לך עוד משהו, אתה יודע את זה, יריב, שהוא מוכן שהליכוד, לא, הוא מוכן גם שהליכוד ירכיב ממשלה, שתהיה ממשלה רוטציונית ואתם תקבלו את השנתיים הראשונות. יש לו בעיה עם בנימין נתניהו בגלל כתבי האישום, לא בגלל שום דבר אחר.
תשמע, זה דבר בלתי מתקבל על הדעת, שתבוא מפלגה ותנסה להכתיב למפלגה אחרת שקיבלה למעלה ממיליון 111 אלף קולות, מי יעמוד בראשה. אני רוצה להזכיר שעל פתק ההצבעה שלנו הופיע באופן מפורש שמו של בנימין נתניהו. לא היה כדבר הזה בתולדות המדינה. ואני אומר בצורה גלויה, אנחנו רצינו להקים ממשלת ימין. אין לנו יכולת להקים ממשלה כזאת, כי לא זכינו במספר מנדטים מספיק בגוש שלנו. אנחנו כן מחויבים להיכנס לממשלה ביחד עם כל השותפות שלנו, כפי שהבטחנו, וזה בהחלט אפשרי. ואני אומר לבני גנץ, אתה רצית ממשלת מה שקראת אחדות חילונית בלי נתניהו, התוצאות לא מאפשרות לך להקים ממשלה כזו. כן. ולכן האחריות מחייבת שפשוט תיכנס לחדר ותשב ותדבר עם ראש אוקיי. הממשלה. יכול להיות שלא תסכימו, אבל אני חושב שאנחנו חייבים לאזרחי ישראל את הניסיון הזה. אחרת אנחנו לא רק שנגיע לבחירות שלישיות, אלא נגיע אליהן גם אחרי שלא נעשה ולו מאמץ מינימלי למנוע אותן. ואני חושב שזה דבר שעשו שיקרה.
רק לפתוח סוגריים, אני רוצה שנסיים את העניין הערבי, אבל אני רוצה להזכיר לך שהייתה ברית מאוד מאוד יפה ביניכם לבין הרשימה, שתי הרשימות הערביות בכנסת האחרונה, כנסת ה-21, בפיזור הכנסת, גם בבחירת...
ממש לא נכון.
בחירת מבקר המדינה. לא נכון?
צר לי, ממש לא נכון. אנחנו הלכנו לפיזור הכנסת כאשר היה לנו רוב של 65 שהתבסס על 60 חברי הכנסת של מפלגות הימין וחמישה חברי כנסת של ליברמן. אני יכול לומר לך, כמי שריכז אז את הנושא הזה, לא ניהלתי ולא שוחחתי ולא קיימתי שום מסע ומתן ולו עם אחד מאנשי הרשימה המשותפת. Okay. ולכן כל הדבר הזה לא היה ולא נברא. זה נכון שחלקם החליטו לתמוך בהצבעה על פיזור הכנסת בהחלטה שלהם בלבד, בלי שום תאום איתנו, ואגב בלי שהיה גם צורך בקולות שלהם, כי היה
רוב
בלעדיהם.
אני רוצה לסיום.
שלהם. אנחנו לא מנהלים איתם מסע ומתן.
אני רוצה לסיום להטיל עליך תפקיד כפוי טובה. אתה לצורך השיחה הזאת...
יש לי הרבה כאלה.
כן, אני מוסיף לך עוד אחד. אתה לצורך העניין נשיא מדינת ישראל. מה אתה עושה?
קודם כל קטונתי, אבל אני חושב שבאמת ההחלטה הזו היא החלטה קשה. אני הייתי עושה מאמץ אחד גדול בוודאי, והוא לשכנע את בני גנץ לשבת עם ראש הממשלה ולדבר איתו. הדבר הכל כך אלמנטרי הזה, שהוא הדרך היחידה להתניע באמת שיחות שיביאו אולי להקמת ממשלה.
לו אתה נשיא, מעבר לזה, תראה, משבוע הרי, השלישייה הזאת יושב. הנשיא אמר את זה אתמול בצורה די מפורשת, שאחרי הסבב הזה אין ספק שהוא יזמן אותם, ובני גנץ לא יסרב, וגם בנימין נתניהו לא יסרב. על השאלה היא, לו אתה נשיא המדינה, אתה גם אומר להם בפגישה מי ראשון ומי שני?
אני הייתי שומע אותם, והייתי לומד מהם באמת מה הסיכוי להגיע להרכבת ממשלה, ומנסה בסוף, תראה, אני מוכן להגיד דבר אחד חשוב, הדבר הכי גרוע הוא שהתהליך הזה יימשך ויימשך ויימשך, ובסוף נגיע לבחירות שלישיות, ונמצא במצב שאנחנו ממשיכים את אי-הוודאות הזו. אני רוצה להזכיר שגם ל-2020, כבר אין לנו בכלל תקציב מדינה מאושר, כך שהנזק הולך ונערם. ולכן בעיניי הדבר הנכון לעשות הוא להושיב את שני האישים האלה ביחד.
כן, את זה אמרת.
ולקצוב זמן קצר מאוד, כי מה שלא נעשה בשבוע או בשבועיים לא נעשה כנראה גם בחודשיים.
אוקיי, שאלה אחרונה.
ולסיים את התהליך הזה לכאן ולכאן.
והיה, יריב,
נקודת המוצא, שגנץ יסכים סוף סוף לשבת עם ראש הממשלה.
והיה אם זה יוטל עליכם, האם בניגוד לפעם הקודמת, שאתם הובלתם את כולנו לבחירות, בנימין נתניהו, אם לא יצליח, יגיד לנשיא, אדוני הנשיא, תודה רבה על ההזדמנות, אני מחזיר לך את המנדט.
אמרתי אתמול בצורה מפורשת לנשיא שכך נעשה, ואני אפילו רוצה לומר יותר מזה, אני חושב שאין טעם למשוך את העניין זמן ארוך. וברור לגמרי שאם לא תהיה נכונות ושינוי גישה, קודם כל אצל בני גנץ, פשוט אי אפשר להתקדם לשום מקום.
אוקיי, אבל אתה אומר שיוחזר המנדט אם לא תצליחו.
כן, בוודאי, בצורה חדה וברורה.
השר יריב לוין, ראש צוות המסע ומתן הימני, או של בלוק הימין, תודה רבה לך בשלב הזה. מצטרף אלינו חבר הכנסת יבגני סובה, איש ישראל ביתנו. יבגני, שלום לך, בוקר טוב.
שלום רב, בוקר טוב.
היחידים שבאו לנשיא, איך אמר ראש המפלגה שלך? שילחו מכות או יטילו מטבע. אני, אין לי עדפה לא לזה ולא לזה, אני רוצה ממשלת אחדות. תגיד, איך מתקבלות אצלכם החלטות? נגיד, אתמול הייתה ישיבת סיעה. הוא בא, איבט בא ואמר, זאת החלטתי, או שהוא התייעץ אתכם והייתה הצבעה?
אני חושב שזאת ההחלטה הכי פשוטה, כי אמרנו את זה לפני הבחירות, אז לא היה פה ויכוח וגם לא הייתה מחלוקת. אמרנו את זה לאורך כל הדרך, 4 חודשים של קמפיין מטורף וקשה. אמרנו, מי שיבוא ויגיד שהוא יהיה מוכן להקים ממשלה שתרוקם משלוש מפלגות, ישראל ביתנו, כחול לבן, ליכוד, תעשה סדר איך שאתה רוצה, הוא יקבל את תמיכתנו. לצערי, לא בני גנץ ולא ראש הממשלה, לא באו
אלינו
עם הרעיון הזה.
תשמע, ראש הממשלה, אני מבין, כי הוא הקים בלוק משותף לכל מפלגות הימין, כולל החרדים, ומבחינתכם זה סמרטוט החרדים, ואנשי סמוטריץ', ומבחינתכם זה סמרטוט אדום, אבל בני גנץ אמר יותר מפעם אחת, אני בעד ממשלה, ממשלת אחדות, חילונית, ליברלית, למה זה מנע מכם להמליץ עליו?
תראה, קודם כל אני אתקן אותך, אנחנו לא משתמשים במושג סמרטוט אדום, נתחיל מזה. גם ליברמן אמר, אין לנו שום בעיה, יש לנו ויכוח אידיאולוגי. זה לא פצילה בגלל שמישהו עומד בראש המפלגה, יהדות התורה או ש"ס. מדובר בו, אני אזכיר לך ולמאזינים שלך, למה הלכנו לבחירות? חוק היסוד היה במחלוקת של המערכת הפוליטית. היום, אחרי הבחירות, שליכוד לא קיבל 61, תראה לצמח אם היו מקבלים 61, איך היו מדברים היום? אנחנו בכלל לא היינו קיימים על המפה. אבל אף אחד לא מזכיר היום מדוע בעצם מה קורה עם חוק הגיוס, מה קורה עם הנושאים של דת ומדינה. אז לכן יש פה פער אידיאולוגי. אנחנו אומרים, בשביל מה צריך להקים ממשלה? בשביל שכולם ישבו ביחד וימחו כפיים? בואו נדבר על המהות, בואו נדבר על הנושאים מהותיים. הנושא המהותי לטעמנו, כפי שאנחנו ראינו את זה במערכת הבחירות, זה הנושא של
התמירה
בחוק הגיוס. אנחנו לא שומעים את זה לא מבני גנץ ולא מראש הממשלה, וזו בדיוק הבעיה. עכשיו לחזרה לשאלה שלך, אתה אומר שבני גנץ אמר, לא, הוא לא אמר את זה בפירוש, הוא עדיין מצפה להקים ממשלה צרה עם החרדים. אנחנו שומעים שגם בשמאל פתאום קוראים לחרדים השותפים שלהם, פתאום אנחנו רואים שיש ניסיון להרכיב ממשלה צרה. אנחנו, מי שחושב שאנחנו ניתן לזה יד, הוא פשוט טועה. אנחנו לא ניתן יד.
האם אתם מצפים, יבגני, לסיבוב שלישי? יוטל על נתניהו, לא יוכל. יוטל על גנץ, לא יוכל. אתם מצפים שנשיא המדינה יטיל בפעם השלישית, וזה, אגב, זה זכות שמוקנית לו על פי החוק, את הרכבת הממשלה על אביגדור ליברמן?
תפריד בין הציפייה למוכנות. בפוליטיקה כל מפלגה צריכה להיות מוכנה לבחירות בכל מצב, בכל רגע. אנחנו מקווים שאנחנו לא נגיע לזה, משום שאכלנו מספיק, אכלנו לא אנחנו, מדבר על כל המערכת הפוליטית. גם ציבור, אני חושב שהבין פה. אני לא יודע איך אנחנו התגלגלנו לסיטואציה. אני שמעתי את שר לוין, אבל שר לוין ניהל מגעים לפני זה. ושוב, אנחנו רואים פה שוב ניסיון פה לעמוד על שלך ולהגיד שלהפיל על מישהו קטן אשמה על זה שאתה לא מצליח להרכיב. הנה, היום אנחנו אומרים דבר פשוט. יש לכם, בלי ישראל ביתנו, יש לכם 64 מנדטים. עזבו את ישראל ביתנו, עזבו את ליברמן. אתם מסוגלים לדבר ביניכם? לא.
תגיד.
אז הוויכוח הוא לא בין ביבי לגנץ, הוא ויכוח מי ראשון, מי שני. בואו נדבר על המהות,
אוקיי.
זה מה שאנחנו אומרים.
חבר הכנסת סובה, עניין יותר פעוט, אבל בכל זאת הוא כנראה יהיה ראשון על סדר היום. יושב ראש הכנסת, האם יש החלטה של הסיעה שלכם להצביע בשביל מאיר כהן או בשביל יולי אדלשטיין? ואם אין החלטה של הסיעה, מה עמדתך האישית?
קודם כל, אני מזכיר לך שיש חוק שמאפשר ליושב ראש הכנסת להמשיך לכן עד הרכבת הממשלה, ואנחנו בהחלט תומכים בזה, כי עבר תיקון בכנסת ה-20, לא חייבים להצביע על בחירת יושב ראש הכנסת. יולי אדלשטיין יכול להמשיך לכן כיושב ראש הכנסת עד הרכבת הממשלה. מי שמנסה היום לעשות כל מיני תרגילים, אני לא...
ואז, אחרי שתורכב ממשלה, יש לך עמדה?
לא, אז אתה לא בממשלה. אם אנחנו נחלק ממשלה, אז בוודאי שאנחנו נביא את העמדה הזאת. כרגע זה לא רלוונטי, כי החוק מאפשר ליולי אדלשטיין להמשיך לכן, כיושב ראש הכנסת, עד הרכבת הממשלה.
איש ישראל ביתנו, חבר הכנסת יבגני סובה, תודה רבה לך ובוקר טוב.
בוקר טוב.
הנה המכתב ששיגר הבוקר בביעילות, צריך לומר, יושב ראש סיעת הרשימה המשותפת. היושב ראש הוא הרי איימן עודה, אבל יושב ראש הסיעה הוא חבר כנסת דוקטור אחמד טיבי. וכך הוא כותב, אדוני הנשיא, מכובדי הנשיא, ברצוני להודיע לכבודו ששלושת חברי הכנסת של בלד ביקשו ממני כיושב ראש הסיעה להודיע שהמלצת הרשימה המשותפת היום על גנץ, היום כלומר אתמול, לא כוללת אותם, ועל כן ההמלצה היא בשם 10 חברי כנסת של חדש, רעם וטל, ולא 13 בכבוד רב, חבר כנסת אחמד טיבי. אחמד, שלום לך, בוקר טוב.
בוקר טוב, רדי.
כחול לבן עזרו לך לנסח?
סליחה?
כחול לבן לא עזרו לך לנסח?
לא, זה בעיה של חילוקי דעות בתוך רשימה. אנחנו רשימה של 4 מפלגות. כל הזמן הייתה עמדת בלד.
תכף תדבר איתי על חילוקי הדעות בתוכם, אנחנו מכירים אותם, אבל מה שאני רוצה לשמוע ממך, האם קיבלת טלפון מברוק מאחד מאנשי כחול לבן? כי אנחנו הרי יודעים שהמשחק כרגע הוא המשחק מי לא יהיה הראשון.
האמת היא שהמשחק הזה תמוה, אנחנו לא מצליחים להבין אותו. אנחנו המלצנו ורצינו להפיל את נתניהו ושגנץ, למרות כל המגרעות, הוא לא קוץ התה שלנו, העיקר שזה לא ביבי, יתחיל להרכיב את הממשלה כמועמד שהמלצנו עליו. אנחנו לא חלק מהמשחקים של נתניהו את גנץ, מי יהיה ראשון, מי יהיה שני. החלטה שלנו היא החלטה מכוננת, היא חסרת תקדים, היא אמיצה, למרות שהיא החלטה קשה.
אבל אתה פוליטיקאי משופשף, אחמד, האם גם אתה חושב, ואני באמת מסתכל על, רוצה תשובה שלך כמשקיף פוליטי היום, לא כחבר הרשימה המשותפת, שזה באמת נכון היום במצב הכל כך מורכב ומסובך, לא להיות הראשון, אלא להיות השני שמוזמן על ידי הנשיא. מה אתה אומר?
אני חושב שלהתחיל ראשון של בני גנץ, הוא דבר חשוב, זה אמירה שמסמלת ניצחון בבחירות. ואני לא יודע, אני יכול להבין למה שניהם רוצים להתחיל שניים, כי הם חושבים שיש בלוק פה, יש בלוק פה, ואי אפשר להצליח ב-28 יום, וגם לא על ידי התוספת, ויש אפשרות שמי שרוצה להיות שני, למשל נתניהו, רוצה למשוך כדי ללכת לבחירות בלי פיזור כנסת, בלי חוק פיזור הכנסת, אלא עדי פיזור.
או שהצד השני יתכופף בלי בחירות, כי לציבור יימאס, והוא יבין ש... כן.
בוודאי, בוודאי, זאת הסיבה. אני חושב שגנץ וכחול לבן נוטלים סיכון. את שלנו עשינו, זאת לא הייתה החלטה קלה, מאוד לא קלה, והוויכוחים היו נוקבים, אגב, לא רק בלד, אלא ויכוחים בתוך המפלגות עצמם, היו ויכוחים רציניים, מעמיקים, אבל קיבלנו הכרעה. ההכרעה ברשימה המשותפת...
למה לא מסרתם אותה מלכתחילה לנשיא? למה באתם בשם 13 ולא הודעתם מלכתחילה, אנחנו באים בשם 10?
כי בהתחלה הייתה הבנה בתוך הרשימה שההכרעה היא הכרעה דמוקרטית, והרוב קובע והמיעוט מקבל את הכרעת הרוב. ולכן הדיבור היה דיבור בשם הרשימה. בערב חבר הכנסת אנטאנס שחאדה פנה אלינו, אל 4 ראשי המשותפת, איימן עודי, מנסור עבאס, אחמד טיבי, ואיתו אנחנו 4, ואמר, אני רוצה לגרוע פומבית את עצמי מההמלצה. הוא אפילו עשה משהו אקטיבי, הוא התקשר בעצמו למשכן הנשיא, אנס שחאדה. אני מכבד את השוני, חשבנו שהם יקבלו את ההכרעה באופן דמוקרטי, התברר שזה לא ככה, יש דיונים קשים, נוקבים בתוך בלד על מה שקרה, מכבד את השוני, הייתי מעדיף לא לשלוח את המכתב הזה, אבל אני יושב ראש סיעה של כל 4 מפלגות, ואני מחויב לעשות את מה שצריך.
תשמע, פרשנים כותבים היום, ואתה מן הסתם קראת בעיתונים, שזו החלטה היסטורית שלכם מאז 92. 92 הייתה הפעם האחרונה שאתם המלצתם למועמד ציוני להרכיב ממשלה, אנחנו זוכרים ממשלת יצחק רבין. גם אתה חושב שיש כאן איזה סוג של התפתחות היסטורית?
אני לא רוצה לדבר במושגים היסטוריים, כי ההיסטוריה יכולה להשתנות בעוד חודש או בעוד חודשיים. לכן אמרתי החלטה מכוננת וקשה, אבל היא אמיצה. יש כאן אומץ פוליטי של מי שהחליט לעשות דבר שיש בו סיכונים. אמרתי, גנץ הוא לא כוס התה שלנו. העמדות שלו בנושא הפלסטיני, בנושא עזה במיוחד, לעתים הן יותר אגרסיביות מבחינה פומבית, הצהרתית, מהעמדות של אחרים. נתניהו למשל. והדברים, אני אמרתי את הדברים האלה בחודשים האחרונים לכל מי שרוצה לשמוע. אני אחרי הבחירות באפריל נפגשתי עם גנץ ואמרתי לו את הדברים האלה בצורה ברורה.
תגיד.
ולכן זו החלטה מכוננת, והיא תיבחן יחד עם הזמן. אני
אוקיי,
מאוד
משוכנע. אחמד, בוא, אני לקראת סיום. תשמע, אמר כאן השר, רגע, לא, לפני סיום. אמר כאן השר יריב לוין קודם, לא יודע אם יצא לך להקשיב. א', תקף אתכם בחריפות, אתם מפלגה שהיא באופן קבוע נגד מדינת ישראל, אבל הוא אמר עוד משהו, שאתם מתואמים לגמרי עם כחול לבן, ושכחול לבן מתכוונים להכניס אתכם לקואליציה, ושאתם גם מוכנים להיכנס לקואליציה. תגובה קצרה שלך לדברים האלה?
א', לא הוצאנו מכרז לדובר הרשימה המשותפת, שיהיה יהודי, שר וממשלת הליכוד. התנאים האלה לא במכרז. ב', שקוש, ג', יש הבדל בין המלצה לנשיא לבין הצבעה על הקמת הממשלה. גנץ הולך לממשלת אחדות. כאשר גנץ יקים ממשלת אחדות, הרשימה המשותפת תצביע נגד הקמת הממשלת גנץ, שהיא ממשלת אחדות. האם הדברים ברורים? אנחנו לא רוצים להיות חלק מהממשלה.
ברורים, אבל אני רוצה להקשות עליך. והיה אם הוא מקים ממשלה, ויש לו 61, צריך להזכיר, עם החרדים ועם מפלגות השמאל, יש לו 17 קולות של חרדים ו-11 קולות של מפלגות השמאל הציוניות, האם אתם תיתנו לו רשת ביטחון מבחוץ?
בוא, אני אשאל. כחול לבן, העבודה, מרץ וחרדים?
כן.
זה סיפור חדש, ננהל מסע ומתן מחוץ לממשלה, דוגמת המסע ומתן שהתנהל בשנות ה-90, ואני מקווה שהאופציה הזאת תתממש. הדברים שלי ברורים,
לגמרי.
יש יותר אומץ מזה.
לגמרי, ברור לגמרי שבממשלה כזאת אתם תיתנו לרשת ביטחון מבחוץ.
בממשלה כזאת ננהל דיאלוג ומסע ומתן רציני, ואז הוא יצטרך לחתום איתנו על מסמך, על כל נקודה, על כל דבר.
אוקיי.
זה משחק שונה.
חבר הכנסת אחמד טיבי, יושב ראש סיעת הרשימה המשותפת. אחמד, תודה רבה לך, בוקר טוב.
תודה רבה.
מקשיב לדברים חבר הכנסת נתנס שחדה. הוא יושב ראש בלד, הוא מקום שני ברשימה. נתנס, שלום לך, בוקר טוב.
בוקר טוב.
נכון מה שאמר לפני כמה דקות אחמד טיבי, שאתה התקשרת ללשכת הנשיא עוד אתמול, והודעת, הם לא דיברו בשמי?
כי ביקשו בירור, כן.
מי ביקש ממך לברר?
זה סוגיה, לא. הסוגיה עלתה שאחרי הפרסומים ואחרי הודעה לתקשורת של בלד, לכן היינו צריכים להבהיר את זה והעברנו. טוב שהעברנו.
עם מי דיברת? עם הנשיא עצמו? עם ראש לשכתו? עם מי?
לא, עם המנכ״ל.
עם מנכ״ל? עם הראל, רגע, שנייה, תן לי להבין. עם הראל טובי דיברת.
אני מניח שכן.
הוא מנכ״ל בית הנשיא.
כן.
אוקיי, ואתה צלצלת אליו, כי מה, רגע שנייה, כי התעצבנת על זה שהם כאילו ייצגו אותך למרות שהם לא קיבלו שום סמכות לייצג אותך?
לא, אנחנו הודענו ברשימה המשותפת לאורך הימים האחרונים מה תהיה המלצה, אנחנו מתנגדים להמלצה והתנגדנו להמלצה. עכשיו, היה ויכוח אם ההמלצה תכלול, כאילו המלצה סיעתית שתכלול את בלד או לא. אתמול החלטנו שהיא לא תכלול את בלד, כי אפילו מבחינת תנאים או הישגים או התייחסות מכחול לבן לא היה כלום, שום התייחסות, וזה הקשה עוד יותר את הסוגיה. לכן ביקשנו בבירור שהעמדה שלנו האידיאולוגית והפוליטית היא ברורה, ואנחנו נגד ההמלצה של על גנץ והרכבת...
אני אתמול דיברתי איתך, ברור. אני אתמול דיברתי איתך, ושאלתי איתך...
אנחנו רוצים לשמור על הרשימה המשותפת.
אוקיי, אני שאלתי אותך, האם מקובל עליך...
תנס,
תהיה איתי רגע. אני שאלתי אותך אתמול, אם ההחלטות אצלכם חייבות להתקבל... פעם, כשהייתה הרשימה המשותפת, לכל מרכיב ברשימה הייתה זכות וטו, אבל זה מאחורינו. שאלתי אותך אתמול, האם אצלכם ברשימה המשותפת יש החלטות של רוב ומיעוט? ואתה בעצם מה שאתה אומר עכשיו, שיש לכם זכות וטו. הם יכולים לייצג את עצמם, כלומר 10, אבל הם בשום פנים ואופן לא יכולים לייצג 13.
לא, הם הבינו, הייתה הבנה שבנושא הזה קשה, בלתי אפשרי לכפות על אחד ממרכיבים עמדה מסוימת. זה לא סוגיה פשוטה, זה סוגיה אידיאולוגית בנפשה של כל מפלגה, זה התוכנית הפוליטית של מפלגות, זה בעצם האישיות. אתה מאבד חלק ממך, אתה משנה את זה. לכן הייתה הבנה בסופו של דבר אצל כל המרכיבים שבמקרה הזה צריך להתייחס או לטפל בנושא בצורה מיוחדת ושונה, למרות okay. שנכון ההחלטות מתקבלות בצורה, בוא נגיד רוב. אבל במקרה הזה יש דברים שקשה, כאילו מה זה יעזור אם לכפות על מישהו? בוא נניח שתבוא ממשלה, האם מישהו יכול לכפות על בלד להרים ידיים כאילו לתמוך במפלגת גנץ? בוא נהיה ריאלים.
בוא נסתפק בזה, אני חושב שהדברים ברורים לגמרי. חבר הכנסת אנטאנס שחאדה, יושב ראש בל"ד, אני מאוד מודה לך, בוקר טוב.
תודה לך.
נכנס לאולפן ליה ספילקין כתבנו עם ידיעה עצובה. כן, ליה.
כן, שלום רזי. אז אנחנו עם עדכון באמת עצוב מבית החולים איכילוב, ולאחר 3 ימים בהם נאבקו רופאים על חייו של החייל שהתחשמל בבריכת הנוי בתל אביב ביום שישי, לפני זמן קצר נאלצו לקבוע את מותו. חברו של המנוח שקפץ למים בניסיון להצילו והתחשמל גם הוא, שוחרר לביתו, מצבו בסדר גמור. עדיין לא ידוע מה מקור התקלה שגרם להתחשמלות הזו. במהלך סוף השבוע שני בעלי תפקידים במתחם מגדלי זיו, שם נמצאת הבריכה, מסרו עדות, ונחקרו מנהל ההחזקה ומנהל חברת הניהול של המקום. כעת בעקבות מות החייל שונה החשד נגדה מגרימת חבלה ברשלנות לגרימת מוות ברשלנות. נזכיר את האירוע, המנוח בילה עם, עם חבריו בבר סמוך, הוא לאחר מכן נכנס למים, התחשמל ונפגע באורח קריטי. חברו הבחין בו, קפץ לבריכה בעקבותיו ונפצע בינוני, הוא כאמור שוחרר מבית החולים. מעדויות מבלים ששוחחו אותנו עולה כי הקפיצה לבריכה זו היא דבר שבשגרה. לא פעם רואים חבורת צעירים נכנסים לבריכת הנוי. כן, בריכת נוי, סליחה. אחרי בילוי ככה באחד הברים הסמוכים בדרך כלל בהשפעת אלכוהול. בינתיים המשטרה ממשיכה בחקירת האירוע והנסיבות שגרמו להתחשמלות.
ליה, תודה רבה לך. חסות וממשיכים.
דיווחי התנועה בחסות אורביט, המציג מסטיק בבקבוק לרכב. מסטיק אורביט, המסייע לרעננות ולערנות בשעת הנהיגה. אורביט לדרך.
בוקר טוב רזי, מה שלומך?
בסדר גמור.
טוב, זה אחד הבקרים העמוסים באמת באמת שאני זוכר.
די.
סיפרתי לך אתמול על משרד
כל
התחבורה.
כל יום אותו פתיח שלך.
לא, אתמול סיפרנו על המיזם החדש משרד התחבורה, נתיב תחבורה ציבורית שהולך להיות ברביעי לעשירים מנתניה עד גלילות, סימנו את הנתיב באדום, כולם חושבים שלא ניתן לנסוע, ואנחנו מנסים להגיד להם כבר יומיים, סעו, זה רק ברביעי לעשירי, אבל הפקקים הם פקקי ענק. הגענו לתזמונים של 1:30 הבוקר בכביש החוף, ממחלף חבצלת עד הסירה, מה שפקק את כל אזור השרון, גם כביש 6 לדרום 1:30, גם 4 לדרום מצומת רופין עד בצרה, גם היציאות מנתניה, מחדרה, כל הכבישים הקטנים של האזור, זה כבר יומיים רצוף, שימו לב לזה, תערכו בהתאם, זה לא פשוט בכלל. בנוסף לזה, עומסי תנועה כבדים, בלי קשר, תאונת דרכים בחמש, משער שומרות לקסם, גורמת לעומס של 40 דקות. איילון צפון היה חסום למספר דקות בגלל תאונה, כרגע 1:05 העומס באיילון צפון, מה שפוקק את כל האזור, כביש 1 לתוך איילון, וגאה המקביל, 1 מראשון דרום לגאה. סעו בסבלנות, סעו בזהירות, תערכו בהתאם, מחר עוד יום.
בני, תודה רבה לך. בהמשך, הפרשנים שלנו, עובדיה יחזקאל, שהיה יועץ אסטרטגי ומזכיר הממשלה בתקופת אולמרט, ושניים מעמיתינו, רביב דרוקר ואמנון אברמוביץ', מיד.
אתם מאזינים לגלי צהל. דקה ישראלית. השבוע, התחלות לרגל ראש השנה. והפעם, העידן המקוון.
ילידי שנות ה-80 וצעירים מהם התקשו ודאי לדמיין עולם ללא רשת, שבו לצורך שיעורי הבית ניגשים לאנציקלופדיה, שולחים מכתב בדואר ומבקשים חברות פנים אל פנים. אולם עד 1994 זה היה המצב. שורשי המרשתת, רשת האינטרנט, נעוצים בארצות הברית של סוף שנות ה-60. אז פיתח משרד ההגנה האמריקני רשת תקשורת שתסייע במקרה מלחמה גרעינית. כעשור אחר כך פותח מנגנון שאפשר לחבר רשתות מקומיות זו לזו, ונולדה המרשתת, רשת על המחברת את כל הרשתות. ישראל הייתה למדינה השלישית לקבל סיומת לאומית, IL, אולם החיבור לרשת העולמית היה רחוק. במקביל החלו לצוץ רשתות סגורות שנקראו BBS, ואפשרו לחבריהן לנהל דיונים מקוונים ולהוריד קבצים. הראשונות להתחבר למרשתת העולמית היו האוניברסיטאות בארץ, וחלפו שנים עד שמשרד התקשורת חוקק ב-1994 תקנה שלפיה כל אזרח יכול להתחבר לעולם המקוון. באותה שנה אף נוסדה ספקית המרשתת הראשונה, נטוויז'ן, שאפשרה לראשונה שימוש ביתי ברשת.
זו הייתה דקה ישראלית על התחלות והעידן המקוון. עכשיו בלוטו 22 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 44 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד. נהגים, בקרוב יהיה מהר יותר לנסוע יחד. בימים אלו, משרד התחבורה נערך להשקתו של נתיב פלוס, נתיב יהודי לנסיעה שיתופית, קרפול ולתחבורה ציבורית בכביש החוף, החל במחלף נתניה וחלה בגלילות מערב, בשני הכיוונים ובנתיבי הילון צפונה, ממבוא הילון ועד קיבוץ גלויות. העבודות על הסבת הנתיב כבר החלו, והוא ייפתח לנסיעה שיתופית ביום שישי, 4 באוקטובר. עד אז, הסדרי התנועה נותרים כפי שהם. שנה טובה. ממשרד התחבורה.
שלום, מדבר אהרון כהן, מנהל עמותת תכלית, המסייעת לחלשים במסירות מזה 20 שנה, ופוגש את המצוקה מקרוב. אנו מתקשים לתת מענה לכל הפונים לקראת החגים. לראשונה אני פונה עליכם בהצעה. בואו להיות שותפים, למצוא משפחה, ויחד נדאג להם לסעודת החג. בתרומות חייגו, כוכבית 60-31, או ייכנסו לאתר תכלית, כוכבית 60-31, תכלית.
כוורת אונליין, הדרך הפשוטה, הבטוחה והמהירה לשלוח חבילה לחייל שלכם. הזמינו, ואנו כבר בדרך לכל בסיס. כוורת אונליין. עכשיו בגלי צהל, רזי ברקאי.
פרשנויות, עובד יחזקאל איתנו, אהלן עובד.
היי, בוקר טוב, רזי.
בין השאר, יועץ אסטרטגי, מזכיר הממשלה בתקופת אולמרט, הוא מנהל מטעמו את המסע ומתן הקואליציוני, נצח אחורנית, 2006. תזכיר לנו איזה בעיות... 2006. כן. איזה בעיות היו אז עובד?
תראה, קודם כל לא היו את הבעיות שיש היום, כי היה ברור שאולמרט מרכיב את הממשלה, ולכן מלכתחילה המסע ומתן עסק, ואתה יודע, חלוקת השלל, קביעת קווי היסוד, מי יהיו השותפות...
בוא נזכיר, מפלגת העבודה, ש"ס, הגמלאים וישראל ביתנו.
כן, בסופו של דבר יהדות התורה באמת נשארת מחוץ לממשלה בעקבות דרישה שעוסקת במיליארדים של כסף שהם ביקשו שיעבור לטובת קצבאות ילדים, ואולמרט סירב לתת אותו. עד כדי כך שהוא מחזיק אפילו את תיק הרווחה במשך שנה, עד שבסופו של דבר הוא מעביר לשם את בוז'י ממשרד התיירות, והם נשארים מחוץ לקואליציה.
תשמע,
אבל אני... אבל אין מה להצוות לאירוע.
זהו, אני רוצה, אני הטלתי בתחילת המשידור תפקיד כפוי טובה, ככה הגדרתי את זה, על יריב לוין שהוא יהיה נשיא המדינה. אבל יריב לוין הוא, הוא כן, הוא מאנטרסנטים. לו אתה היום נשיא המדינה, עובד, מה אתה מחליט?
קודם כל, א', קטונתי, אבל קודם כל אני אומר לעצמי שגם בפוליטיקה או במתמטיקה, אחד ועוד אחד הם שתיים. אין אפשרות לעשות מאחד ועוד אחד שלוש. אין לאף אחד משני המועמדים 61 מנדטים. אין. בתנאים הקיימים של תוצאות הבחירות אי אפשר להרכיב ממשלה, אלא אם אנחנו נצפה שינוי בסדר גודל ענק. עכשיו, אתה יודע, האם השינוי יכול לבוא מזה שפתאום יהפוך קושי אורו ונמר חברבורותיו, ופתאום בני גנץ יגיד שהוא מוכן לשבת עם נתניהו, מה זה אומר ביחס לכל הבוחרים שבחרו בו בהסתמך על אמירתו שהוא לא יושב עם נתניהו? אני חושב, אם אתה שואל אותי, המשחק כרגע תקוע עד למשנה משמעותי אחד, משתנה משמעותי אחד.
שקוראים לו אביחי מנדלבליט.
לא, לא, אני ממש לא חושב כך. אני חושב שהמערכת המשפטית תמשיך לעשות את מלאכתה, אני לא יודע לאן העסק הולך. אני מאמין, אני תומך גדול בחזקת החפות עד שמוכח אחרת, אבל אני חושב שהמשתנה הגדול הוא החלפתו של נתניהו. ואני חושב שהשינוי הזה לא יכול לבוא לא מהמרכז והשמאל, אלא רק מהמרכז ימינה.
אתה שומע איזה סוג של זמזום חרישי בתוך הליכוד? די ביבי?
לא. לא, אבל אני חושב שאין להם ברירה. תראה, בסופו של דבר, לדעתי, גם הליכוד וגם הימין תאב שלטון יותר מאשר הוא תאב ביבי. ודרך אגב, הם לא צריכים ביבי, בסך הכל יש לו גם הרבה מאוד תרומה לחברה הישראלית, והוא משאיר כאן חותם מאוד מאוד גדול, לא צריך להפוך את ביבי לחזות כל רע. אבל הוא סיים את תפקידו. הוא לא מצליח להרכיב ממשלה אחרי הבחירות של אפריל, הוא נכשל בבחירות האלה, צריך לחפש עכשיו את האמיץ, מאזור הליכוד, מאזור הימין, שיבוא ויגיד, הוא צריך להיות הראשון, אתה יודע, אבל לפעמים הראשון משלם מחירים, אבל...
מה זה לפעמים? הראשון ישלם מחיר חבל על הזמן, כי הליכודניקים לא אוהבים את החברים האלה. צריך להיות ראשון שיחליט שהוא מתאבד, זה מה שאתה אומר לי.
אז יכול להיות שצריך מתאבד, אבל תראה, מה האלטרנטיבה שיש לנתניהו? הוא לא יכול, אתה יודע, קודם כל ההיסטוריה, אני רוצה להזכיר לו, מלאה בהרבה מאוד סיפורים טרגיים על אנשים שנאחזו בקרנות המזבח. אבל הפעם קרנות המזבח זה לא סתם, קרנות המזבח זה המדינה כולה. המדינה לא יכולה להרשות לעצמה ללכת למערכת בחירות נוספת, המדינה לא יכולה לספוג כלכלה מקרטעת לעוד מספר חודשים, אין פה רשות מבצעת כבר שנה, זה פוגע בכל כך הרבה אזורי חיים בחברה הישראלית, אלה מחירים שהחברה הישראלית לא יכולה לשלם בשביל נתניהו. ונתניהו, תראה, הוא לא יגיע למסקנה הזאת בעצמו, ולכן אני חושב שהדבר המרכזי שצריך לקרות זה שיתחיל פה הד ציבורי שיחפש את אותם שחקנים בתוך המערכת הימנית פוליטית, שתגיד לנתניהו תודה על מה שעשית עד עכשיו, ומפה תשלח אותו. דרך אגב, אם המשתנה הזה לא ישתנה, אני חושב שהסיכוי לבחירות בפעם השלישית הופך להיות הסיכוי הגבוה ביותר. זה מה שגם נשיא המדינה לדעתי מבין.
אוקיי, אני חושב עובד שהדברים ברורים לגמרי. עובד יחס כאלה מי שהם...
יש רק רבי דבר אחד שאני חושב שאני שמעתי קודם את הרעיונות עם יריב לוין וגם את ההודעות של כחול לבן על מה שקורה עם ההודעה הערבית של הסיעות הערביות. אני חושב שמפספסים פה דבר אחד מאוד משמעותי. יש כאן הזדמנות אזרחית יוצאת מן הכלל במסגרת ההמלצה של הרשימה המשותפת על בני גנץ. זה סוג של אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה. החברה האזרחית הערבית מבינה שהשותפות שלה צריכה לעבור גם לשותפות אזרחית ולא רק לשותפות פוליטית. חבל מאוד שהמפלגות תוקפות את זה ולא מרימות את ההזדמנות המדהימה הזאת לשינוי ביחסי החברה הערבית עם מדינת ישראל.
עובד יחזקאל, אני מאוד מודה לך על הדברים. מקשיבים לך בין השאר שניים מעמיתנו שכבר מתים, שכבר נהיה בדצמבר. רביב דרוקר איתנו, אלן רביב.
אהלן, מה העניינים?
על הכיפק, אמנון אברמוביץ' איתנו, היי אמנון.
בוקר טוב.
בוא נתחיל עם המלצה, זה לא המלצה, אלא ההפצרה של המרואיין הקודם שלנו, של עובד יחזקאל, שיקום סוף סוף, הוא אומר, מישהו בתוך הליכוד, ויקח את המשימה, יכול זו התאבדות פוליטית, אבל ייקח את המשימה. זה משהו ריאלי, אמנון?
תראה, קודם כל כבר הציבור קם לפני שקם אדם אחד מהליכוד. קח את תוצאות הבחירות, נתניהו עם כחלון ופייגלין איבדו כ300,000 קולות. הציבור אמר את דברו, הרי איש מ300,000 הללו לא הפך אוברנייט להיות שמאלן. הם כולם נשארו ימניים, אבל כולם אמרו כאיש אחד, ביבי עד כאן, רק לא ביבי, הגיע הזמן. לך לביתך.
אבל האיש האחד הזה לא קיים היום בסיעת הליכוד, אמנון. זאת אומרת, נכון, זה, נגיד שאני מקבל את הניתוח הציבורי הזה שלך, אבל זה לא מגיע, זה לא מחלחל לכנסת.
קודם כל, אנחנו לא מדברים על ניתוח ציבורי, אנחנו מדברים על ניתוח עובדתי, ניתוח מספרי. 300,000 איש אמרו לא ביבי, למרות שהם נשארו אנשי ימין. אני לא משלה את עצמי, איש מהם לא עבר טיפול המרה לשמאל. אבל כאשר הציבור אמר את דברו בצורה כל כך ברורה, ובכל זאת נתניהו מחליט לתפוס את המדינה כבת ערובה, אני לא זוכר לדבר הזה תקדים, והעובדה שבין בחירי הליכוד, אגב, שהם גם כאיש אחד כבר מתים שהוא יפנה להם את ערוץ הקידום, זה ששם אף אחד לא קם, זה לגנותם, אבל כן. זה לא צריך להשפיע על התוצאה.
אמנה, תשאר איתי על הקו. רביב, משחק האנטי צ'יקן, שמשוחק עכשיו על ידי שתי המפלגות הגדולות, בעיקר על ידי כחול לבן. בוא נזכיר, משחק הצ'יקן זה מי ימצמץ ראשון, אנחנו מדברים על משחק שבו כל אחד בעצם רוצה למצמץ ראשון, וההישג של כחול לבן רביב זה כמובן הנסיגה של בלד מהחתימה. זה באמת נכון יותר מבחינת גנץ או מבחינת נתניהו להיות השני ולא הראשון?
זה אימור כמובן. אני חושב שממש ב-51-49 זה יכול להצליח. זה עוצר את המומנטום שלהם, שעכשיו היה להם מומנטום. אבל המחשבה שלהם היא שכשביבי ייקשל, וההנחה היא שביבי ייקשל, אז זה פתאום יהיה מומנטום מאוד גדול, כי הוא היחיד שלא יכול להרכיב ממשלה. והכל בנוי על זה שהם מאמינים, ואני שותף לזה שאין סיכוי שאמיר פרץ או איווט ליברמן יעברו צעד במשך ה-40 יום האלה פחות או יותר.
אוקיי, דבר איתי קצת על איווט ליברמן, אתה אומר שאין שום סיכוי, אביגדור ליברמן יישאר בחוץ, אם נגיד יבוא אליו בלוק הימין, ויגיד לו, תשמע, על דת החרדים והדתיים, אתה מקבל 3 מ-5 הדרישות שלך. גם זה ישאיר אותו בחוץ?
לדעתי גם 5 מ-5.
אה, כי ברור לגמרי שליברמן החליט להוריד את בנימין נתניהו מהבמה הפוליטית.
נכון, וההוכחה האולטימטיבית לזה, בניגוד לכל השאר שהם נצרפו רק במבחן המילה, הוא עמד במבחן המעשה. הוא היה יכול להיות שר ביטחון, עכשיו קיבל את כל מה שהוא רצה, וכל מה שהיה מבקש עוד, היה מקבל עוד. אם היה רוצה שר שישי ל5 חברים, היה מקבל גם שר שישי. אז הוא היה שם. אז אפשר במובן הזה, כמישהו שבדרך כלל לא מאמין למילה שהוא אומר, להאמין למילים האלה. הוא okay. רוצה את נתניהו בחוץ.
אני רוצה להכניס עוד שני נתונים למשוואה מאוד מסובכת. כמובן, אחד זה עסקת המאה, שאין לנו מושג מתי תתפרסם, ולי אין מושג איך היא תשפיע, אם בכלל, על היכולת להרכיב ממשלה וזהות המרכיב. והדבר השני, זה אביחי מנדלבליט. כניסתו של, החלטה של אביחי מנדלבליט, אמנון, שצפויה, נגיד, אמצע נובמבר, סוף נובמבר, משנה את כללי המשחק?
תראה, רזי, כל מה שעמד על כף המוזניים בבחירות הללו, ולכן אני, אתה יודע, כשאני שומע קמפיין גיוולד, שתייה, יש בקלפים, אין בקלפים, מה שעמד על כף המוזניים בבחירות הללו, זה הייתה התשתית החוקתית של מדינת ישראל. זה היה אבני היסוד של המשטר. אילו נתניהו היה מגיע ל-61 מנדטים, לא היית מכיר לא את בית המשפט העליון, לא את מערכת המשפט, לא את הפרקליטות ולא את המשטרה.
ולא את ערוץ 12 ולא את ערוץ 13, ואני בסוגריים עושה וגם לא את גלי צהל כנראה.
וגם לא את גלי צהל. לכן, כל העיסוק בשאר הדברים הוא משני, אני חושב שעמדנו על סף תאום. נתניהו היה לוקח חסינות מיד, פסקת התגברות מורחבת מקסימלית, ואז היה מתפנה להחליף
את המשפטי לממשלה. ואחרי זה, ההחלטה של מנדלבליט משנה באופן את המשחק?
תראה, אבל העניין הוא שעד שמנדלבליט יקבל החלטה, הרי השימוע מתחיל בשני, בשלישי לחודש, זה ודאי ייקח עוד איזשהו זמן, לכן קשה לי לצפות מה החלטתו של מנדלבליט תעשה. אני אומר לך בסוגריים, אני חושב שבשימוע לא יהיה שום שינוי בכתבי החשדות, באף אחד משלושת התיקים, ועדיין הבעיה נמצאת עוד לפני החלטתו של מנדלבליט.
כן.
אני חושב שהסדר התקין הרי באמת, באמת מחייב שנתניהו לאחר 13 שנים וכמעט 8 חודשים ותוצאות הבחירות שאינן ניתנות לערעור יאמר רבותיי תודה אני הולך לביתי ולצרותיי.
אמנון, הוא לא שואל לעצותיך מה לעשות. כן, אמנון אברמוביץ', תספק בזה רבי, ותן לי את התובנות שלך.
אני אגיד לך במהירות, א', האדם שהיה הכי שמח בתוצאות הבחירות לדעתי זה אביחי מנדלבליט. אין דבר שהוא רוצה יותר מאשר שהוא יכריע בתיקים, אחרי שנתניהו לא ראש ממשלה ולא יאשימו אותו שהוא ידיח ראש ממשלה, במילא יאשימו אותו. ולכן הייתי מציע לשים לב להדלפות ממשרד היועץ אחרי השימוע ולא להחלטה. כי ההחלטה חייבת לקחת איזשהו זמן כדי לספק לפחות מרית עין ששוקלים את טענות השימוע. אבל לדעתי מנדלבליט ידאג להדליף שקלה ונחרצה עמו כדי להשפיע על המערכת הפוליטית.
בוא אני מתקן, לך... ידאג שזה יהיה מודלף, כדי שלא תפיל את התיק הזה דווקא עליו באופן אישי. אוקיי.
חלילה. כן. ולגבי תוכנית המאה, מכיוון שאני לא מאמין שיש דבר כזה, ואני חושב שזה חבורה של אנשים שבאמת מתפרנסת מלסוע סביב העולם עם תארים מפוצצים בלי לעשות כלום, אז הדרך היחידה שתוכנית המאה הזאת תיגע במערכת הפוליטית, בהפוך על הפוך, היא צריכה להיות בזה שהיא דורשת פשרות מישראל. הרי אם היא תוכנית שהיא נוחה לגמרי לישראל, והפלסטינים דוחים אותה על הסף, אז אין צורך בשום שינוי פוליטי פה.
אוקיי.
זאת אומרת, נתניהו צריך לבקש מטראמפ, עשה לי טובה, תכניס שם עיזים גדולות, מהסוג שאני אוכל לבוא איתן לכחול לבן, ולהגיד להם, אתם רוצים שזה יקרה? רק אם תצטרפו אליי זה יקרה, כי בבלוק שלי אני לא יכול לעשות את זה. זה בית הקלפים, זה קצת יותר מדי אפילו בשבילנו.
רבי דרוקר, אמנון אברמוביץ', תודה רבה לשניכם.
משפט אחרון, נתניהו לא יכול כבר לבקש דבר, לא מטראמפ ולא מפוטין, הם כבר השאירו לו אבק.
תודה רבה לשניכם, חברים יקרים. מתקשרים חרדים שכועסים עליי על זה שאמרתי שבעיני ישראל ביתנו, החרדים והסמוטריצ'ים הם סמרטוטים אדומים. אז קודם כל הם מבקשים שנתנצל, ואני, כי הם נפגעו, אז אני כמובן בלי שום בעיה מתנצל, אבל סמרטוט אדום זה, זה סוג של ביטוי. זה לא שכיניתי אותם סמרטוטים. זה מה שנקרא ש... טוב. אז חברים יקרים, תודה על הטלפונים, והנה ההתנצלות בוצעה. זמן טוב לאחל, מזל טוב לברוס, הוא בן 70 היום. קובי סודרי, עמיתנו על הקו, אלן קובי.
בוקר טוב.
טוב, קודם כל צריך להגיד שאתה לא קשור למשפט של קרמל אהודה, לא מייצג אותה, אבל הסקרנות המקצועית והמשפטית שלך הביאו אותך לשם, אתה עורך דין וסניגור פלילי ופרשן משפטי. מה ראית שם בבית המשפט?
אני גם במקרה נכחתי, לא, אני גם במקרה נכחתי בבית המשפט העליון באותו יום, מכיוון שהיה לי דיון אחד לאחר מכן בעניינו של מישהו אחר. ובאופן טבעי, גם ההחלטה היא החלטה שהיא מעניינת את מי שעוסק בתחומי, מכיוון שזה מקרה יוצא דופן מבחינת החומרה הליכורית של המעשים, ומנגד, העובדה שבית המשפט בא ושחרר, או החליט לשחרר בתנאים מקבילים.
בוא נזכיר שמעצר בטרם משפט זה לא ענישה, קובי. מעצר בתר המשפט, זה מסוג הדברים שנגיד מערכת אכיפת החוק תעצור אותך או אותי כדי למנוע אותנו לתאם גרסאות.
לא, רגע, אז בואו נזכיר משהו אחר. אז קודם כל, העניין של מעצר מבחינת ההנחיה של החוק או של המחוקק לבתי המשפט, המעצר מאחורי סורג ובריח אמור להיות האפשרות האחרונה. זאת אומרת, בית המשפט מצווה, לא משנה באיזה מקרה, ולו החמור ביותר, לבחון תמיד את האפשרות. האם אפשר להשיג את מטרות המעצר, כמו למשל למנוע מסוכנות לציבור, כמו למנוע שיבוש הליכים, כמו למנוע פגיעה בעדים וכו', האם אפשר להשיג את זה בדרך אחרת מאשר מעצר מאחורי סורג ובריח? ואם בית משפט מתרשם שאפשר להשיג את זה, לדוגמה באיזוק אלקטרוני, לדוגמה במעצר בית, לדוגמה עם פיקוח של אנשים, לדוגמה עם הצוות ערבויות כספיות, עבורות מאוד, הוא משחרר אפילו אם מדובר בעבירה שהיא עבירה חמורה מאוד, וקרה במקרים נדירים גם בתיקים שבהם אנשים יושמו במעשי רצח.
אבל במקרה שלה, היה מתנדב שהסכים לקחת אותה תחת חסותו, אלא שכתובתו התגלתה, והתברר שהמשפחות, שזאמן, צריך לומר, מוצדק לגמרי, איימו לעשות שם הפגנות ולא לאפשר לו לקבל אותה אל ביתו.
נכון, אז נראה, קודם כל, בית המשפט החליט שבמקרה המסוים הזה, יש אפשרות להשיג את מטרת המעצר, דיינו להגביל את המסוכנות הלכאורית שיש לגברת מאובה, בדרך של מעצר בית. זה הקביעה הראשונה שהיא קביעה חשובה, שהיא זאת שלמעשה עוררה את את מחאת ההורים, ובמידה מסוימת מחאת ציבורית. אבל הוא בחן את כל הנסיבות, וזו המסקנה שהוא הגיע אליה.
אוקיי, okay, קובי, שים נקודה, כי אני הצטרפה אלינו ניקול, ניקול חג'בי, אימא לשני ילדים, שכמובן מלווה את כל הסאגה הזאת, עם הרבה הרבה כעס. ניקול, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, רזי.
איך את רואה את העובדה הזאת ש... תשמעי, העניין הוא ש... מעצר, אני לא יודע אם יצא לך לשבור את מה שאומר כאן עורך דין סודרי, מעצר זה לא ענישה. ענישה היא רק אחרי פסק דין או גזר דין. מעצר זה כדי, את יודעת, שהיא לא תוכל לתאם עדויות וכיוצא בזה. למה אתם מתנגדים?
זה לא רק
כדי
שהיא תוכל לתאם עדויות, זה גם להגן על הציבור. מאדם מסוכן. ואני חושבת שאחרי שנחשפנו למעשים שקרמל עשתה, אנחנו יכולים להגיד שהיא לא צפויה והיא מסוכנת. אני יכולה להגיד...
מסוכנת למה? לציבור? כלומר, תתקוף את האנשים בציבור, אוקיי.
אני חושבת שכן. אני חושבת שבן אדם שיכל לשבת איתי לכוס קפה, שעה אחרי שהוא קשר את הילד שלי, הוא אדם מסוכן ולא צפוי. כן.
תשמעי, אני צר לי, אבל עלית לשידור נורא נורא מאוחר. אני ארצה להמשיך את השיחה איתך מחר, בסדר?
אוקיי.
כי אני מסתכל בשעון ותם זמננו. ניקול דניאל חג'בי, תודה רבה לך, ותודה לאורחים של התוכנית הזאת, נורית קנטי וג'קי חוגי, נטע עמית וחמוטל רוזן בהפקה, ביצוע טכני דניאל שבתאי, עורכת הדיגיטלי חיה אנגל. רינה צרור מיד אחרינו, תודה רבה לכם על ההזנה. כאמור, אנחנו נחזור מחר ב-9 בבוקר, אנס ובזהירות. להתראות, יום נעים.
בחסות ורדינון, המציגה את המבחר החדש ומציעה 30% הנחה בקניית שני פריטים ויותר. שתהיה לכולנו שנה מעל הציפיות מוורדינון.
בחסות ביטוח ישיר, המציעה ביטוח דירה בהתאמה אישית למבנה ותכולה. לפרטים חייגו 037x5. IDI, חברה לביטוח, כפוף לתקנות.
בחסות ילו, המציעה מגוון הנחות בימים א' עד ה', מ-5 עד 10 בערב. והחודש, גבינה לבנה תנובה 250 גרם בשני שקלים למשלמים ביישומון. כפוף לתקנון.
אתם מאזינים לגלי צהל.
מה אתם מאחלים לעצמכם לשנה החדשה? להיות יחד, עם המשפחה, החברים, עם מי שאתם אוהבים. השנה תהיה טובה הרבה יותר אם נהיה ביחד. אז למה לא נתחיל כבר בערב ראש השנה? אם אתם אזרחים ואזרחיות ותיקים המעוניינים להתארח בערב אחד, או אם אתם משפחות המעוניינות לארח, התקשרו עכשיו למוקד לאזרחים ותיקים במשרד לשוויון חברתי, כוכבית 8840, והמשרד לשוויון חברתי יתווך בין הפונים בהתאם לבקשות שתתקבלנה. כי את השנה הזאת פותחים יחד.
שלום, כאן אלוף משנה במילואים שרון ארמון, סמנכלית קרן יחד למען החייל. בשנה האחרונה חנכנו מיזם ייחודי, דירות לחיילים בודדים המשרתים כלוחמים. לכל אחד מהם חדר פרטי ומקום שהוא בית. הצטרפו אליי ותרמו ליחד למען החייל.
ביחד למען החייל, קרן ליבי, האגודה למען החייל, כל תרומתכם 100% מגיעה ליעודה רווחת חיילי צהל. התקשרו אלינו לכוכבית 3399 או היכנסו לאתר www.ufis.org.il.
ז
שלום, כאן רז קינסליך, ראש עיריית ראשון לציון. איך מתארים אומנות פורצת גבולות ודמיון? אתם מוזמנים לקחת פסק זמן מהשגרה ולבוא עם כל המשפחה להכיר אומנות בתנועה של האומן הבינלאומי יעקב אגם. אנחנו מחכים לכם, מוזיאון אגם, ראשון לציון. לראות כדי להבין.
חיילים משוחררים ובוגרי השירות הלאומי אזרחי, איחולי חג שמח. האגף והקרן לחיילים משוחררים במשרד הביטחון, יועצי ההכוונה במחוזות ונציגיהם במרכזי הצעירים ברשויות המקומיות, ימשיכו ללוות אתכם בייעוץ אישי, מידע על ההטבות והזכויות העומדות לרשותכם ואופן מימושן. בקרו אותנו באתר האגף והקרן ולרשותכם גם בפייסבוק.
מבוסס על מקרה אמיתי.
ירדתי למחלף גאה והרגשתי שהרכב לא סוחב. נדלקה נורה אדומה ויצא עשן ממכסה המנוע. הייתי חייבת לעצור בצד. אבל אז הגיעה מסעית ו...
לא עוצרים בשולי הדרך. אם חייבים לעצור בגלל תקלה שאינה מאפשרת את המשך הנסיעה, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש, יוצאים מהרכב בזהירות, מתרחקים אל מעבר למעקה הבטיחות ומתקשרים למוקד החירום.
נלחמים על החיים עם הרלב"ד.
בית אביחי וגלי צהל בערב שירי המשוררים הרביעי. מופע מחווה לערבי שירי המשוררים של גלי צהל. הקלאסיקות הגדולות לצד שירים חדשים בפעם הראשונה על הבמה.
כשאלוהים אמר בפעם הראשונה, יהיו,
יש לי סימפתיה, יש לי סימפתיה.
משתתפים שלמה גרוניך, שמעון בוסקילה, נינת טייב, אסתר רדה, אלון עדר ונטע אלקיים. מנהל מוזיקלי שלומי שבן, מנחה קובי מידן. חמישי, 20:30 בערב בבית אביחי בירושלים, במסגרת פסטיבל מים אל ים ובשידור חי בגלי צהל.
מיד אחרי החדשות, רינו צור.